אנחנו ממשיכים לפרק החמישי על החסד. דיברנו על ביקור חולים, נכון? רק התחלנו. אני מציע שנקרא שוב על ביקור חולים. גם כן עניין מופלא בעיניי. יש כמובן היבט פשוט, גם מוסרי וגם הלכתי, לבקר את החולה. אבל אצל רמק זה מקבל איזשהו זינוק לכיוונים הרבה יותר מפליגים של ביקור החולה. בכלל, לימוד הסוד, הוא תמיד יודע, הוא קורא בזה בעין בוחנת, לקחת את העניינים הדי שגרתיים של ההתנהלות של האדם, שיש חולה, אז הולכים לבקר אותו, כלמשל. אבל לקחת את המקום הזה ולחשוף בו ממדים הרבה יותר מרחיקי לכת, והם נובעים גם מהתודעה של החולה וגם מהתודעה של המבקר את החולה. ולכן התרחשות שנמצאת בין החולה לבין המבקר את החולה היא במושגים של הסוד, היא מגיעה לרבדים הרבה יותר מוקבים והרבה יותר גם מעוררים, וגם הופך את ביקור החולים עצמו לאירוע הרבה יותר ממשי, הרבה יותר נוכח מאשר עץ העובדה שיש שמתרחש דבר פשוט. אדם חולה, השני בא לבקר אותו, לדבר על ליבו, משהו כזה, אבל יש משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי ונוכח שנחשפים כאן לדברים הללו. כך ידוע שהשכינה היא חולת אהבה מהייחוד.
אתה קורא?
כי נכתיב כי חולת אהבה אני. רפואתה ביד האדם להביא לה סמנים יפים. סמנים זה תרופות. כי נכתיב סמכוני בהשישות, עבדוני בתפוחים. פירוש בתיקונים, פירוש בתיקונים, תיקוני זו, שזו השישות, היינו כל הדברים הקושרים המלכות באש, יוד, חסד באש. אני לא יודע איך קורא זה כאן. באש, כאילו, אנחנו יכולים בעשישות, כאילו בעשישות, אז מחלק את המילה בעשישות. בית א' שין, זה התחלת המילה, יוד, חסד, באש, ה' גבורה, לא יודע כמה זה, לא. יש שני זרועות, שם אני אשמחת עליהם. מי שעושה זה, סומך החולה בחוליה, בחלה שלו. אולי, בואו ננסה עוד פעם לראות את ה... מה, איך הוא מחלק את המילה כאן. סוד עשישות, עשישות זה כאילו הריבוי של אש. כמה אישים יש כנראה. וכתוב, וסמכוני בעשישות, כלומר, אני צריכה את המשענת באמצעות העשישות. היינו כל הדברים הקושרים המלכות, באש יוד חסד, באש ה' גבורה. כאילו, אתה אומר, בעשישות זה באש, באש. כאילו, שני אש. כן. זה נקרא בעשישות. הסמכוני בעשישות, כאילו, בית באש, ועוד פעם באש, פעם חסד, פעם בגבורה. בשני זרועות. מצליחים, השכינה מצפה שמי שיסמוך אותה, היא חולה, השכינה חולה, חולת אהבה. ואז צריכים להביא לה את הסמנים היפים, את התיקונים. איך ומה עם הסמנים? סמכוני בעשישות, כלומר, תתנו לי משענת שתהיה מהחסד והגבורה. אלו שני הזרועות. ושם אני אשמחת עליהם. מי שעשה זה, סמך החולה בחוליה, בחלה שלו, משהו כזה. השנייה, רבדוני בתפוחים. כלומר, יש פה סמכוני בעשישות, רבדוני בתפוחים. מה זה רבדוני בתפוחים? פירוש לקושרה בנצח והוד. אם נאמר, אם נגיד, הסמכוני בעשישות הכוונה החסד והגבורה, אז בתפוחים זה כבר הולך אל החסד, אל הנצח וההוד, ששם היא רפידתה. ביותם חיוור וסומק, לבן ואדום, כתפוחים הללו, שגווניהם מזוגים מצד החסד. כן, יש פה, אני לא בטוח שאני מבין את זה עד הסוף, אבל יש פה, הרבדוני בתפוחים זה הנצח וההוד. הנצח והוד בדרך כלל בסוד זה כינוי לרגליים, לאזור התחתון של הגוף, והחסד והגבורה היה בחלק העליון של הגוף, ששם היא רפידתה, רפידתה אולי זה הריפוד שלה, המקום הרך שלה. ואז הוא מדבר פה גם על הצבעים, יש פה איזה שילוב של לבן ואדום, כמו התפוחים בלילה, כמו שהתפוח יש בו צד שהוא מצלחת אדום וצד שני הוא בהיר, שגווניהם מזוגים מצד החסד, והאדום בדרך כלל מסמל את הגבורה, את הדין. ואכן הרבדו לי בתפוחים זה כאילו ליצור את המזיגה, זה בדרך כלל נקשר התודעה שלי עם התפארת, אבל הוא קושר את זה כאן עם הנצח וההוד, שזה בעצם איזשהו שילוב של...
אומר בין נצח והעוד. אומר בין הנצח והעוד.
כן, אני... נצח עוד אולי בית כאן. אבל איך זה חסק כבר תפארת? נצח עוד. כאילו זה כאילו הילה ממוצע בין הנצח והעוד. הוא גם מתחבר לתפארת באמת. ואז מדבר ברמת הצבעים על הבהיר והאדום. כתפוחים הללו שגווניהם מזוגים מצד החסד. כן, הוא כאן נתן לנו כאן תרמינים קבליים, אבל באמת מה, תכף ננסה להתעמק ביחד, מה הטבעה של הבקשה של השכינה, ואיך, מהם הסמנים, מהם התרופות למחלת האהבה. אז צריך לבקר לזכור אותה ולחלות פניה, תקבל מאכל ומשקה מהשפע העליון שאתה מונעת עצמה ממנו, ותקצר נפשה בעמל ישראל כדרך שהוא בחולים הגשמיים. כך צריך בחולים העליונים שהיא חולה כדמרן, ויכולה שהיא חולה דנה מאטרי אלמא דאטי, מהאתר של עולם הבא, בינה ונד אבטרה באלמא דאטי, והשכינה כאילו נודדת מהעולם העליון של עולם הבא אל העולם כאן, העולם הזה, כי דכתי כי ציפור נודדת במקינה שהיא השכינה כן איש עודד במקומו, ונעתיר לה ואומי דלה יתוב לאטרי עד די יחזיר לה לאטרה. אם כן, השכינה חולה, והמחלה שלה נובעת מזה שהיא נודדת מהעולם העליון אל העולם שלנו, וזה עושה אותה חולה. מגיעה כאן לעולם הזה שהוא עולם רע, עולם נמוך ביחס לעולם העליון. כתוצאה מכך היא חולת אהבה. מה טבע של חולת אהבה? היא מתפלאת בגעגועים אינסופיים אל המקור שלה, אל המקום, אל הבריאות שלה. הבריאות שלה נמצאת בעולם העליון, אבל היא נמצאת כאן בעולם הנמוך, בעולם התחתון. ואז...
הוא אומר שגם כאילו החלק הזה הוא חולה.
מה?
ששניהם חולים, ככה אני מבין.
אז תכף אני שומע. זה לא מרתק הדימויים שיש פה. בואו נקרא את זה, אני אצלם לפעמים יותר. אני צריך לבקרה, בואו נתחיל את זה בשורה הזאת. אני צריך לבקרה ולזכור אותה ולחלות פניה. כן, השכינה מצפה ש... לזכות לביקור, זה גם כן כדור חשובה, השכינה בצער. זה מושג שאנחנו מכירים אותו, השכינה בצער, וצריך לבקרה, כלומר, מה זה כאן צריך לבקרה? זה חולה שבכלל לא יודעים שהוא חולה. לא יודעים שהוא קיים ומצפה שיבקרו אותו. אבל יש חולה שאתה יודע שהוא חולה, ואתה הולך לבקר אותו. יש אחד שהוא חולה, אף אחד לא יודע שהוא חולה. ולכן, קודם כל הוא אומר שהשכינה בצער, השכינה חולה, צריך לבקרה ולזכור אותה ולחלות פניה, תקבל מאכל ומשקה מהשפע היות שהיה מונעת עצמה ממנו. כלומר, השכינה נמצאת עכשיו בצער, נמצאת בגלות, וכיוון שכך היא לא מקבלת מהשפע העליון את מאכל ומשקה שהוא השפע שלה. יש פה איזה מין פירוד בעולמות. בתקצר נפשה לעמל ישראל, ברוב עמל ישראל הכוונה בחטאים, השכינה הופכת להיות בעצמה בקוצר רוח. מילים שמזכירות את גלות מצרים, של לא שמרו למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה. כן, זה ממש מזכיר את עמלינו על הבנים. כלומר, כאן מחזיר אותנו לתיאור הגלות במילים של ספר שמות, שיש שם עמל, שזה בכינוי לחטא, ויש התקצר הנפש, שזה קצרת הנפש, זה ביטוי ליובש הרוחני, שכאילו כבר אין כבר לא שמרו אל משה, כלומר אין כבר חיבור למשה, אין כבר חיבור לעולם הגבוה, ואז נהיים קצר רוח. זה סתם ביטוי שאני אומר בסוגריים, אבל במונחים הקבליים יש אריך אנפין וזעיר אנפין. הזעיר אנפין זה הפנים הקטנות, הפנים הבוצות. אריך אנפין זה הפנים המוארכות. מתי אדם נמצא באריך אנפין? הוא נמצא בדרך להגיד בשבת, למה זה עריכה פיקר שיש לאדם? זה מין מרווחות פנימית. ועד מהפנים שלו משתקעו, תגיד להשתאות הפרסם של גיורא, שבו הפנים משתנות. כבר יש פנים שאתה, הצורה של הפנים משתנה, שאתה מצליח איכשהו להתחבר לאיזושהי נקודה גבוהה של השתאות, של פתיחת הלב למשהו שמעבר. זה משנה את הפנים. וזה נקרא, זה לא סתם תרגיל מלאכותי. יש באמת משהו נכון, שהפנים משתנות כשיש לאדם איזו מרווחות. לעומת זה, כשאדם מאוד בלחץ, אז הפנים שלו נהיות הרבה יותר מחובצות כאלה, יותר ממש ככה, פנים קטנות כאלה, נהיות פנים מאוד מחובצות. זה בדיוק המושגים של, המושגים של הפנים כאן אצל האריזל. וכאן, בנקודה הזאת, החולה יש לו פנים של געגועים. ולמה, בקיצור, בזמן המחלה, אז השכינה בזעיר אנפין, בפנים של קוצר רוח, כמו שהם חולים בגשמים, כך צריך בחולים העליונים שהיא חולה, כדם הרן. וגם השכינה חולה, וחולה דינה, מה מקור המחלה של השכינה? קינה מאתר אלמא דעתי בינה, היא נודלת למקום הגבוה של העולם העליון, עולם הבא של הבינה, נעד, הבטרה, דן בדין, היא יורדת למטה בעולם שלנו. היא הכתיב כציפור לדלת, בתלמיד י' א', כציפור לדלת מקינה, שהיא השכינה, והרבה מקומות בסוד, הציפור היא סמל של השכינה. למשל, יש כמה דרושים של הרבס, על כי יקרה כאן ציפור לפניך, שם, אני זוכר אצלנו עמיל מלך, אז גם אצל אחרים שדיברו על, על שילוח הקן, שבעצם קשור לשילוח השכינה, או כאילו, או מגע עם השכינה. אז אנחנו בלי את הדרושים.
יש בזוהר, קראנו השבוע פשוט.
כן, זה יצא בזוהר.
זה תיאור של החורמן, כאילו.
מה, הציפור? כן, כן, זה, זה, זה המון בזוהר, אצל היום. הדברים לקחו את זה משם, למשל ידוע. עכשיו, גם כאן, גם הרמק, בעצם מביא כאן את הציפור על די מכינה שהיא השכינה. זה לא במקרה כבר, זה... דרך אגב, אני לא זוכר, אני יודע ש... כאלה ש... ידיד שיש לו פסיכולוג יונגיאני שעוסק בחלומות, כתב על חלומות, הוא טען שבעקבות יונג, שהסמל של הציפור בחלום, הוא הרבה פעמים מסמן משהו בכיוון, אני לא זוכר בדיוק משהו בכיוונים האלה, אבל יש בכל התרבויות וכל התקופות מצב שבו מופיעה בחלום ציפור. ואני לא זוכר איך הוא, אני רוצה לחפש מה הוא כתב על הציפור בחלום, שזה גם כן מה שזכור לי, זה משהו בכיוונים האלה. זאת אומרת שיש אפילו איזה תיעוד כמעט מדעי, שהציפור זה לא סתם איזה דימוי מופשט שאין לו אחיזה, אלא יש ממש בפועל, במה שיום וכנראה התת מודע הקולקטיבי, שבו בעצם החלומות הם פלישה מעולמות אוניברסליים, שכל אחד בתודעה האישית שלו לוקח את זה לאן שלו לוקח, אבל יש איזה משהו שהוא, זה מה שהוא טוען, שיש תת מודע קולקטיבי, כלומר שזה... יש את התמודה שהוא בעצם נמצא מין רוח בעולם, והרוח הזאת, כל אחד, הוא טוען שזה מחתך של, של תקופות, וגם מחתך של תרבויות. לכל ה, כל המרחבים הללו יש דברים שחוזרים על עצמם. ואחד הדברים זה הציפור, שאם היא מופיעה, אז זה לא סתם שבזוהר הציפור זה כאילו לשכינה, זה דבר שהוא דבר שהתגלגל והידוע. אם כן, כן, ציפורת נולדת בשביל שהיא השכינה, כלי שנולדת במקומו, ונתיר לה ושומר אותה. אני חושב שמתכוון לומר כך שמי שמתפלל לשכינה, שומר אותה, ואומי דלא יטוב לאתרי, עד יחזר לאתרי, והוא דואג שלא יחזור במקומו, עד שיחזר לה לאתרה. כלומר, האדם כאילו עושה איזה מין חסד, שהוא אומר, אני לא אחזור למקום שלי, עד שהשכינה לא תחזור למקומה. כלומר, הוא מתפלל לה, היא חולה, אז הוא לא יכול לחזור הביתה, עד שהוא רואה שגם החולה תחזור הביתה. כלומר, שהשכינה תגיע חזרה למקור של העולם העליון, ככה אני חושב שזה הכוונה. הנה גם הוא מחולל מפשעינו מדוכא ברצונו מעוונותינו, ורפואת שניהם בידינו, וראוי לבקרה ולהזמין צורכם בתורה ובמצוות. אם כן, המסקנה שתיקון השכינה בעצם תלוי באדם. האדם, אז יש כאן תיאור כזה, השכינה, ניתן לך, השכינה בצער, שכינה בקליפות, וזה חלק מהתיאור הקבלי של בריאת העולם, שבו הייתה שבירת הכלים, והיה לפני עולם התוהו. עולם התוהו זה עולם של ניצוצות שסקועים בתוך עצמם, הייתי אומר, ניצוצות האנרכיסטים, כוחות שהם לא מתקשרים, הם אוטיסטים. העולם לפני שנברא הוא עולם אוטיסטי, שבו כל כוח יש לו את האנרגיות הפרועות שלו, ולכן זה לא מתקשר. זה לא סתם שבמחקר הילדים האוטיסטים רואים מראות וחזיונות שאדם נורמלי לא יכול לראות. כי האוטיזם מאפשר כל מיני דברים. העובדה שאנחנו מתקשרים, אנחנו חיים בעולם נמוך, לא בעולם התור, אלא בעולם התיקון, עולם התיקון הוא עולם יותר ירוד. כשהוא לוקח את האנרגיות המקוריות של התור, שהן בשבירת הכלים, כדי שיברא עולם, אז האורות הייתה שבירת הכלים. חלק מהאורות נשאבו למעלה וישארו בעולמות עליונים, וחלק נפלו לקליפות. אבל העולם עצמו הוא כבר בנוי על איזשהו ריסון, ואין לתור אפשרות להשתלט. ואם התור משתלט, אז באמת העולם חוזר לחורבנו. אין אפשרות שהעולם יכול לתפקד כל מה שפועלים בכוחות אנרכיסטיים שהם לא מתפקדים, שלא מתקשרים, ושהם יוצרים אנרכיה, ושהם יוצרים בלגן וניקור וכו'. ואז בעצם התיקון הוא לוותר על אותן האנרגיות אינסופיות של התוהו, ולחיות בעולם שהוא יותר יהוד, אבל הוא עולם, הוא חי, הוא קיים, זה המחיר, הייתי אומר, זה המחיר שצריך לשלם כדי שיהיה עולם. כדי שיהיה עולם צריך לוותר על ה... זה נכון גם ברמה המוסרית הפשוטה, אם אדם, כל אחד יביא לביטוי את כל האנרכיה שלו, אז כמובן ששום דבר לא יכול להתרחש במקום כזה, זה רק יהיה מין הכחשה הדדית, מין הרס הדדי. הם שני בני אדם שכל אחד... זה בעצם מה שקורה ברמה הפשוטה, שיש, כשאין ויתור ואין ענווה ואין נחלה ואין חמלה, אז העולם הופך את העולם בלתי אפשרי, העולם שהוא, יש לו מנגנוני השמדה עצמית. זה בדיוק המצג של התור שקדם לעולם. ואחרי שהעולם נברא, זה גם הוויכוח אצל חז"ל, שחסד אמר יברא ודין אמר אל יברא, כלומר, היה ויכוח אם בכלל לברוא את העולם, כיוון שבריאת העולם היא סוג של ויתור עמוק על, 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 על כוחות שאנחנו בכלל לא יכולים להעלות על דעתנו, את העוצמות שיש בה, רכיבים של הבריאה, כדי שבעי עולם צריך ליצור עולם שלם של ויתור, שכולם מוותרים, וכולם, המטרה היא לברוא את העולם, ואז כל אחד צריך לוותר על האנרכיה שלו ועל האנרכיה שלו כדי להקשיב לשני, כדי להתחבר לשני, כדי להכיל את השני. מכאן צומח כל המושג של החסד. המושג של החסד צומח בדיוק מהוויתור העמוק של העולם על היכולת לפעול בלי חשבון, להיות חסר גבולות. העולם הוא שייך לגבולות, וזה המושג של בריאת העולם. כלומר שמראש העולם הוא כבר יצירה, הוא כבר משקף מצב של הגירוש מגן עדן, מצב ירוד. זה לא המצב הקרמאי שבו הכל יכול לקרות כל הזמן בכל דרך ובלי מושגים של התחשבות והדדיות. כל ההוויה של העולם זה הוויה של הדדיות, הוויה של, של הקשבה, הקשבה של השלמה, שבו יש הרבה חלקים, הרבה רכבים וצריך לתת לכולם מקום. ובמקום כזה זה כבר עולם שהוא מצד אחד ירוד, אבל נוצר פה עולם. מה יצא לקדוש ברוך הוא מעולם כזה שהוא כבר כל כך ירוד וכל ויתור על כל המנועים האינסופיים שיכולים להניע את הכוחות הקמאים של התוהו? התשובה, כמו שרבי נחמן אומר, לפחות כפי רבי נחמן, שזה בא לעורר לתת אפשרות הרחמים. איפה מתגלים הרחמים? במקום שבו הכל חסר אונים, הכל אבוד. אז מה שמתעורר זה האוצר הבלום של הרחמים. שבו מתעורר משהו שאתה לא יכול יותר לסבול את הרשע, לסבול את הניכור, ואז בעצם מצבורי הרחמים מתעוררים, וזה בעצם תכלית הבריאה. כדי שהעולם נברא עם חלל פנוי, כדי שיתעוררו הרחמים. זה בעצם לפי רבי נחמן, התכלית של הבריאה. זה מבנה נורא מעניין ככה של איך לתפוס את מה שקדם לעולם, איך לתפוס את הבריאה.
אני רוצה שושה. אפשר להגיד שהבריאה הייתה לפני בן עדן?
לא, לפי התורכה זה לא ככה, זה הפוך. גן עדן הוא איזה מין עולם שהוא ישות שקדמה לכל.
אבל לא היה שם כוחות של כאוס. הכל היה בסדר, אלוהים...
אני חושב שהכאוס היה בסדר.
מה? כן.
אבל המושג בסדר הוא תוצאה של הבריאה. כי המושג בסדר הוא כבר מניח את ההלכה של הרמוניה. כן. אבל זה עצמו ההלכה של הרחבייה. שכבר יש בריאה עם רכבים סותרים, ואז צריך לדבר על בסדר, כאילו, אז זה מסתדר.
אבל הייתה הרמוניה, כמו שאני הבנתי בגן עדן, לא?
אני חושב שגן עדן זה לא היה הרמוניה. גן עדן זה היה מושג שהוא בכלל מעבר המושגים הללו של הרמוניה. כי הרמוניה לוקח כל מיני חלקים סותרים ומתגוששים, ואתה עושה בעיני איזשהו סוג של אפשרות לחיות ביחד. אבל גן עדן היה למעלה המושגים האלה בכלל. זה עולם שהוא מופקע לגמרי מהתודעה של הסובייקט האנושי. אין לנו שום מגע עם עולם שהוא לגמרי מעל ומעבר לכל דמיון. כי אנחנו בתוך הקופסה שלנו. הקופסה שלנו זה קופסה של אחרי הגירוש. אין לנו שום תמונת מצב מה היה, מה קדם לעולם, כי התודעה שלנו היא העולם כבר. אנחנו גם את העולם נתן מדיבר, אנחנו יוצאים בעולם, ובגלל שיוצאים בעולם, אין לנו מגע עם מה שקדם לבריאת העולם. אי אפשר אפילו לדבר על זה, כי זה מעל ומעבר. ואז מה שבעצם מתואר כאן, שבעצם אחרי כל התיאור הזה, מה שאירע שהשכינה ירדה לקליפות, כלומר שזה בעצם התוצאה של הגירוש מגן עדן, שהשכינה ירדה לקליפות. וכיוון שכך, מה שנוצר זה רק הגעגועים העצמים לחזור למקום העליון שלה, ובמקום הזה באמת ביקור חולים מקבל, עכשיו בעצם מה שהוא אומר, שהחולה, בעצם כל חולה, לא משנה איזה שפעת או מחלה יותר קשה, כל חולה באיזשהו מקום הוא כבר נמצא שבצער השכינה. כלומר, אדם תמיד רואה את המחלה כאיזשהו כשל מקומי של הכדוף של הזה שנמצא כאן, הוא לא בריא, וזה במנותק בי, זה הקשר יותר רחב. הרבה כבר הוביל אותנו למקום שבו כל מחלה היא בעצם שיקוף מסוים של המחלה של ההוויה. כולנו בעצם חולים. אנחנו מגדירים, זה נורמה, שמי שיש לו חום הוא חולה, מי שיש לו 36-8 אז הוא לא חולה. אבל זה הכל הגדרות מאוד נורמטיביות, הן לא משקפות משהו יותר בסיסי. מה ההבדל בין 36-8 ל-37-4? שזה אתה קורא חולה, אתה קורא בריא. כלומר, זה מין הגדרות מאוד חסות פשר. כלומר, אני מרגיש קצת פחות טוב, קצת שיסחחור את זה. כלומר, מה העניין? אתה בסך הכל מגדירים את המושג חולה ובריא, על פי אמות מידה מאוד מאוד של התפקוד החברתי, של התפקוד היומיומי, זה ההגדרה. ואני יכול לתפקד או לא יכול לתפקד ביום, זו השאלה כבר. מבחינת המושגים במקורם, זה לא עובד ככה. המושגים במקורם, האם אני מואר או אני חשוך? זאת השאלה הקובעת. והשאלה של המוארות היא השאלה של הדברים הללו, של הקשר אל השורש של הנשמה, אל השורש של ההוויה, גם בנפש, גם בעולם. וכשאדם מעלה את הכל השורש, כאן באמת המושגים משתנים. ואז המושג כחולת אהבה אני, הוא בעצם ביטוי לסיטואציה עצמה, שיש איזה מין תקיעות, כיוון שהשכינה הוא כבר נפרדה מעולם העליון, היא חיה כאן בצמצומים של ההוויה, ולכן כל ההוויה של כל המציאות שלה היא מציאות של כל המציאות היא מציאות מאוד של חוסר אונים, של חוסר טעם, כיוון שמול המקור שהוא היה בעולם העליון, החיים כאן חיים מאוד מצומצמים, מאוד ירודיים. והמקום המאוד ירוד, באמת שזה יכולת אהבה. היא יכולת אהבה, כלומר יש איזו מין תשוקה אינסופית להלוואי עלינו, כמו שאני יודע, תמיד להשתוקק למקור, להיות בגעגועים עצומים. נזכר כאן לרבי נתן, זה באמת מרגש אותי מחדש שאפשר כבר חודש תמוז, אני כבר מתחיל להרגיש את ראש השנה. וכשהגיע יום, הוא אומר את זה לימי אלול, לקראת ראש השנה, כי הגיע יום להיות נגמר ונפסק, אז צריך להיות בהשתוקקות גדול, כי היום שהיה כבר נגמר ונפסק, הוא יודע מה ילד יום. אז זה מין תיאור לחץ בשירים ובשמחה וגעגועים, כדי שיהיה המתקה של יום החדש, משהו כזה. קטע פסקה ממש מופלאה בעיניי. והיא בעצם, זה בדיוק הנקודה כאן, שבעצם כל החיים אדם יכול לעורר את המקום של הגעגועים למוצא, לשורש. זה בעצם המושג חולת אהבה. יכולים שתהיה אהבה, שיהיה איזה מין מימוש הגבוה של לא להסתפק כאן במועט, במועט ירוד. בדרך כלל סקוד במועט זה ערך חיובי. אבל כאן זה ערך לא חיובי, כי אתה מסתפק פה במין תמונה דהויה של מול שורש הנשמה של האדם שהוא כוסף לה. וכאן אני מדבר באמת שביקור חולים בעצם אמור לתת איזשהו, זה דקל אמירה מאוד יפה, שכשאדם בא לבקר את החולה בתודעה של רמק, אז נוצר כאן איזו התרחשות מיסטית. באיזה מובן? שהאדם המבקר את החולה, באיזשהו מקום מזכיר לו, גם האדם המבקר, הוא נשמה מן העליונים, הוא נשמה אינסופית. אבל כשאדם שקוע במחלה שלו, אז הוא מאוד ירוד, הוא מאוד מחובץ בהצעות שלו. כשמישהו בא לבקר, הוא מזכיר לו, תשמע, אתה אדם כרגע במצב נמוך, אבל זה לא לך ש... ואז בעצם הוא מצליח לשאוב אותו, כאילו, להרים אותו ולהתחיל את התנועה שאמורה בעצם להזכיר לו את ה... זה מה שקורה לכם, זאת אמירה מאוד חזקה בכלל, התרחשות בין מפגש לבני אדם. מפגש אנושי הוא תזכורת. וזה בא לביטוי, כשאדם אחד חולה והשני בא לבקר אותו, בעצם המפגש האנושי הוא מין תזכורת, פעם אני מבקר אותך, פעם אתה מבקר אותי, זה לא משנה כמי מבקר את מי, כי כולנו חולים, כל אחד בתור, כולנו חולים תמיד, אבל המפגש הוא באיזשהו מקום, איזושהי תזכורת שאמורה לשאוב את החולה, איזה מימוש, קצת מימוש ל...
זה
הפיגועים החדשים. גם מרגישים את זה, שאתה מישהו בא להודד אותך, אתה תקוע, מישהו בא לך איזה מילה. אתה פתאום מרגיש כאילו לוקח איזה משאבה וסחב אותך טיפה למעלה. עכשיו זה רק יצר עליהם סבוח טוב במקרה, טוב, קלה. אבל רמק הולך הרבה יותר מרגיש, הוא מתאים שהמפגש האנושי הוא תמיד בעצם טבעו, הוא בעצם המוצא של התיקון לגירוש בגן עדן. זה המוצא של הגירוש. זה התיקון לחטא לנפילה הנוראה של... כאן אני רוצה להזכיר שוב דווקא עכשיו שמונה 17 בתמוז, ועכשיו מתחילים הימים של הצער בין המצרים, עד תשע באב. כאן באמת, שגר באחד הזה, הזכרתי, הבאתי בזה בספר החדש שלי, שמאמר שהיורים על הציון של הרב שגר, שדברים בשמו שהם מאוד יפים, שאומר שבעצם בצער של החורבן, בצער ימי תשע באב, יש בעצם שני רבדים. הרובד האחד בתוך ההיסטוריה, שבעצם חורבן המקדש, הבית חרב בהיסטוריה, וייבנה בעזרת השם בהמשך ההיסטוריה. זה בעצם הדבר המוכר. אבל הוא הלך במוכר הבית המחיק לכת, שבעצם הצער הוא לא על בית המקדש בתוך ההיסטוריה, אלא על ההוויה שנפלה לאבלות בגירוש בגן עדן. זה בעצם החורבן העמוק. שההוויה חרבה בעצם הבריאה, בעצם זה שהעולם ירד למטה. ההוויה נפלה לאבלות. עולה הוויה בעבר. והתיקון זה האוטופיה של תיקון המקור האנושי, שבו בעצם האדם יאיר פנים זה לזה, וזה בעצם התיקון של ה... ובעיניי זה נתן לי, עדיין נותן לי המון השראה לא להסתפק רק בכותב הישראל שיבנה בית המקדש. כל יהודי רוצה שיבנה בית המקדש, אבל במונחים המטריאליים שחיים היום זה כבר קצת מפספס את הנקודה. ושהנקודה כזה הופך לפוליטיקה, מאבק על הרבי, זה כבר מאבד את הרוח, מאבד את ההשראה, כבר הופך להיות נושא הרבה יותר נמוך. התיאור הזה של האדם שנפל, והאדם ש... אני גם מאמין שאדם שהתעומד ובנאדם יאירו פנים, ובן אדם זה כל בנאדם אוניברסלי, כל בנאדם יאירו פנים, אז ודאי שיהיה גם מקום, אולי בעזרת השם גם בהר הבית, שבו כל העמים... יאירו פנים זה הזה שם במקום הזה בהר הבית ושם יהיה באמת איזה מין כמו ששלמה המלך מתאר בו יהיה בית ראשון את ה... יהיה בית כביתי בתפילה יקרה לכל העמים לא רק לעם היהודי, זה יהיה אוניברסליות כאלה מאוד אני רוצה לומר שכאן שתיקון האדם או הירת פנים זה בעצם התיקון לגירוש אמירה, זה בא לביטוי כאן סתור בקור חולים אבל ביקור חולים הופך להיות בעצם כל אדם שאומר מילה לחבר שלו הוא בעצם מקיים את זה מצב ביקור חולים זה חידוש שאמרנו אותו בוקר מרגע הזה וכל מפגש לבני אדם זה ביקור חולים כלומר שכל אחד בעצם הוא בא עם המקום הנמוך שלו אז הוא בעצם חולה זה שמגיע אליו ונותן לו את ה... לקח את המשאבה, את הפומפה הזאת והוא עכשיו קצת מעלה אותו למעלה אבל זה בעצם עשה, זה ביקור חולים פשוט יותר עוד כאן ואל תקל ראש בזה, זה דבר נורא רציני מה שאני אומר. אני לא מתלוצץ, זה נורא רציני. יש מקום, המפגש האנושי הוא בעצם ה... בעצם ה... התיקון העמוק. זה סוד שמאדם יבינו אותו, אני יודעת אתם נפתחים לזה. אני מרגיש יותר מטוב שנפתחים לזה, לכן כל הסדנאות, כל הממד הנשי שמתחת לדבר לשפה, והחלה, והחמלה. עולם אנחנו, עולם הוא רחוק מתיקון, אבל יש כבר דיבורים וכיוונים כאלה, יש כבר מנסים ליצור קהילות, מנסים ליצור איזה ביחד, מנסים לשיר ביחד, לקבל שבת ביחד, זה כאילו, זה כל איזה אירועים שהם באים, גם איזה בקטנה, וגם אני לא מתייחסים, אני לא הולכת יותר מדי, בוא לא נגזים, אני עולם עוד עמוק בגלות, אבל אני, אבל לפחות קצת ניצוצות, התנוצצויות, נאמר, של איזשהו סיכויים חדשים, אני כן מזהה כבר שהולכים ומתעצמים, ואני רוצה להסתכל על ה... על, על, על הטוב, ולא רק על מה שאין. אבל לא נשאר על החצי. אני לא יודע, לא חושב שזה חצי המלא של הקוסי, זה לא חצי, זה בקושי אלפית. יש אלפית קוס מלאה וכל השארק. אז בוא נסתכל על אלפית הקוס המלאה. ואל תקל ראש באלפית הקוס, זה גם כן משהו. ואני חושב שבאמת כאן התיקון האנושי הזה שאתה מתאר אותו כאן הוא באמת מאוד מופלא. ואז תראה שביקור חולים, שהוא בעולם הנגלה הוא מצווה, מצווה שאתה, מישהו יכול ללכת לבקר אותו. הוא הופך אצל רמק בעקבות הסוד לאירוע, מסעיר, אירוע פשוט מסעיר. אז זה לא יבוא לניפוי, כשאתה בא לבקר מישהו, אתה לא מעמיס עליו דרמה שלמה. אתה פשוט לבקר אותו, שאתה, מה יש, מה העניינים? נגיד לו זה צ'ופר. אבל...
אז אתה אומר, יאללה, ביי.
כן. אז זה בסדר, זה במובן הפשוט זה ככה, אבל מי שתופס את הנקודה, הוא בעצם מרחיב אותה הרבה מעבר לגבולות הגזרה של מה שנקרא בשפה המודרנית חולה או בריא. כמו שאמרתי קודם, שזה מושגים מאוד של הנורמה, הם בכלל לא מושגים שמשקפים משהו. אני חושב שכאן אנחנו, זאת נקודה שבאמת הביקור, לכן רמק שותל את זה כאן בתוך שמונת הדברים שהם בעצם עומק החסד. למה זה עומק החסד? כי החסד הוא באיזשהו מקום להזכיר. אין חסד יותר גדול מאשר מזכירים לאדם את המוצא שלו, את המקור העליון שלו. כי הוא שקוע בתוך הזירלפית שלו, בתוך הפנים המחווצות, כי כואב לו, כי צער, כי רע לו, כי לא טוב לו, אז מה אתה ספר לי? גם היה סיפורי. אבל אם האדם מגיע לבקר, הוא נותן את עצמו, נותן את המאור פנים שלו, לא חשוב אפילו, אני חושב שזה גם מתחבר גם לניחום אבלים. הוא לא מסכים כאילו חובלים כי... הוא עובד על יד זה כאן, הוא לא מסכים את תחום האבלים. בהקשר הזה גם הולך על הכנסת אורחים. כל המצוות הללו שהן בעצם יוצאות את המגע החי בין בני אדם, הוא בעצם נמצא באותו רצף של החסד שהוא מדבר עליו כאן. זה גם התחיל לפני עם המילה ועם הלידה ועם המילה, הכל בעצם לדבר כאן, זה לא התחיל ביחד עם האבא והבן, עכשיו זה מדבר על יחד הרחב יותר של בן אדם בכלל, שאחד חולה בשני מבקר אותו, ואז זה מגיע גם להכנסת אורחים שאני אראה לי פה לא עכשיו. על כל פנים, הנקודה כאן, אני חושב כנקודה מאוד 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 נפלאה בעיניי, שבעולם שהעולם הוא עולם ירוד, עולם הוא עולם שאחרי החטא כבר הייתי אומר, זה האופטימום שניתן להגיע אליו כאן בעולם שלנו, אבל האופטימום הזה הוא בעצם באופטימום הזה אני חושב שכאן אנחנו עובדים כאן נקודת התיקון הגבוהה, שהיא נקודת התיקון שמתרחש על המפגש האנושי. המפגש האנושי הוא באמת... טוב, זה לא ממש באמת דווקא, אני לא חושב שגיורא מתעסק עם גילוי הקול האנושי. אני חושב שזה עוד רובד במסע הזה. כשאדם עוזר לעזור לשני, לא רק באופן כללי, להאיר לו פנים או לשאול אותו מהמקום הנמוך ולהזכיר לו את הגעגועים למוצא שלו וכולי וכולי, יש כמה, גם בזה יש עומק לפני מעומק, אנשים שעוזרים לאדם לגלות את הקול שלו, זה באמת היסטורי, הקול של אדם הוא מאוד היסטורי. בדרך כלל אדם לא שומע את הקול של עצמו, כמו שאדם שומע את עצמו בהקלטה, הוא לא יכיר את הקול שלו, כלומר, הקול שאדם שומע כשהוא מדבר הוא קול אחר מאשר הקול שאחר שומע, זה ברור. וכאן אני חושב שהקול של האדם הוא אחת האיכויות העמוקות ביותר של הדמות שלו. היכולת של האדם לחשוף את הקול שלו, שמישהו יעזור לו לחשוף את הקול שלו, זה חסד עצום, זה באמת, במובן הזה זה באמת מהחסדים העצומים שאפשר לעשות לבן אדם, שעוזרים לו לגלות את הקול שלו. יש עוד כמה רבדים, לא רק הקול, יש עוד, אפשר להמשיך את זה לעוד כמה,
זה לא הקול,
הקול הוא רק, נכון,
זה הכל הוא השתקפות של החלקים הגבוהים שאתה דבר.
אז אחרי אמרתי שגם אז כאן יש לראות מאוד יפה, אני חושב באמת מה זה מושג החסד במובן העמוק שלו. לא, יש חסד שאתה נותן למישהו 10 שקלים שחסר לו, זה לא מזלזל גם בזה, אבל יש חסד הרבה יותר גבוה. אני הולך לדבר שהמנהיג צריך לתת לאדם, אני גם הייתי נותן לאדם דעת, לתת דעת לאנשים, זה החסד הכי גדול, לתת דעת לאנשים, לתת לאנשים דעת, שיהיה להם דעת, להיות אדמור, לתת להם דעת. אבל יש, אני חושב, רבדים גם יותר גבוהים מהדעת. אני חושב שהרבדים של הכל למשל, זה רבדים במקום יותר גבוה מהדעת, הדעת תמיד בעורר עובד המודע. הכל נמצא, הכל משקף איזשהו רבדים שהם לא נמצאים במודע, הם חושפים רבדים יותר עמוקים מהדעת. וזה באמת כאן הצורך שוב, חוזרים אותה, האדם לא יכול לגלות את הקול שלו לבד. תמיד צריך שיהיה כאן שניים, כאילו שלבד זה לא יכול לעבוד. האדם, אדם, אדם עוד, אין חמוש מתיר עצמו, כל אחד הוא שבוי מתוך עצמו. ואני חושב שכאן בדיוק עוד, עוד דוגמה מאוד יפה, לאותה מידת החסד שמדבר עליה כאן, שהיא בעצם משקפת כאן. וזה לא משהו על הנקודות. יפה כאן, אני רואה שהשכינה שיכולה, שיכולת אהבה, והיא בעצם מתארת את האדם, את העולם שנפל, את התיקון הזה ביקור חולים, שבעצם בא מישהו שמבקר בעצם מזכיר, מצליח לך, האדם לא שב למקומו, המבקר החולה לא שב למקומו עד שהחולה מצליח לשכן את עצמו. כלומר, יש איזה מין ברית הדדית בין בני אדם שהם אני חי בשבילך ואתה חי בשבילי, ואני לא הולך הביתה, שאתה לא תלך הביתה. מה שלא יהיה לך בית, זאת אומרת ככה. אם לך אין בית, אז גם לי אין בית. זאת נקודה עמוקה כאן. כי ציפור די בקינה, זה השכינה, כן יש עדיין מקומו. כלומר, כשהשכינה בצער, גם אדם בצער. זה בעצם הסולידריות, זה הבסיס של הסולידריות, של האכפתיות, של ה... של ה... כל מה שדאי יכול לומר, אני תפשי הצלתי, וזה לא מבקר את החולה, המושג לבקר, הוא מונחי המודרני, לבקר זה לשם ביקורת, להגיד עליו ביקורת, זה לא עושים בשפר. אבל לבקר במובן של לתת לו את הפנים שלך ולהגיד לו, שמה, אני לא, לא חוזר הביתה, שאתה מגיע הביתה גם כן. אתה לא צריך להגיד תודעה יהודית עמוקה, שאתה שכינה בצער, אין הבית. ביתו של הקדוש ברוך הוא, ואתה לא חוזר הביתה, כלומר עד שאתה לא משאיר הביתה כמה עבודים. ובדרך, זה נותן להם את שלך. זה לכך נוצר, וזה בעצם הנקודה, שאדם קם בבוקר. אז הוא בעצם מה שהוא עושה זה לבקר את החולים. בעצם כשאתה פוגש, תלך, תעלה ברכבת הקלה, תעשה באוטובוס, תלך ברחוב, אתה יש הרבה חולים לידך.
לי זה ממש נתן. כי זה גם
נקודת. אני אסיים את הסיפור הידוע על הרב קוק, שיצא לו הרבה ערת ישראל. אז כאן הוא היה מקרב את פושעי ישראל. היה להפך, היה מקרב אותם. אז באו אל הרב החרדי, צעקו לה, מה אתה... איך זה יכול להיות שבארץ ישראל, שאתה מדבר על כך בשבחה, יש כל כך הרבה פיקור סביבה. הדבר שהרעי שואל איזה סיפור מיתולוגי כזה, אז הרעי אתה שואל, היית פעם במרינבד? מרינבד זה העירה פרפה שכל הרבנים עשו לו בעיר פראג. קרסבר, מרינבד זה העירה פרפה שבמזרח אירופה. אז אמר לו, הייתי שם. מה, היית שם, שם חולים? כן, שם לא חולים שם. אז הוא שואל, מה זה השאלה שלי? אז הוא אומר, אתה לא מבין ש... יש מעיינות מרפא, מגיעים כל החולים כדי להיות בריאים. ארץ ישראל זה מעיינות המרפא של העם היהודי. אז כל החולים מגיעים לשם. זה התשובה המיתולוגית שלנו לרב קוק על אהבת ישראל שלנו. האפיקורס הזאת היא מרכיב במחלה שלנו. אנחנו כולנו חולים בריחוק, חולים ב... לכן בארץ ישראל זה אמור שבו אפשר לזכות, כאן אפשר לזכות לאיזשהו ריפוי מהמעיינת המרפא, מהמקום הזה, המקום הזה, המקום מרפא כאן. הייתה אהבה יוקדת שלו לאוויר הארץ הזאת ולחיבור שלו למקום. הוא הדבר מאוד נפלא. אני גם מרגיש כאן הבאת שכאן... טוב, אין לי כל כך מה להוסיף את זה כרגע, זה סתם... הוא היה קצת עורר אותי הדיון הזה.
כן, כן. אני חושב שהוא אפילו
יעבור אותך. אבל חייבים לנותן את זה. כן? אז לא, אתה חייב לראות. זהו, זהו. טוב, תגיד משהו?
על אמדון, איזה, מה היום של ללכת ללמוד לזה, איזה תלמיד שזה, מה, כן, כאילו, לעשות מזה ממש כאילו, יהיה יוחדים לפוס עם מה שעשינו, של זה, מה העברית שלך, זה, אז אני שומעים לפוס על כל שום.
טוב, יום פורה.
עוד שבוע אני נוסע לרפא חולים בשוויץ. עוד שבוע אני נוסע להדריך במחנה של בעלי מוגבלות בשוויץ. לא, זה לא עם תוכנית ישראלית, תוכנית שוויצרית. אז אני אלך לחנוך חולים.
לא, אל תאמר אותו, תהיה כזה.
תחיה את זה.